הרב יהודה אמר לו, אתה האלישה בנבויה של, של הישיבה שלנו. אז הוא אומר, זכיתי למחמרה הגדולה של חלליל. ושאלו אותו, נו מה אתה אומר על הרב קוק? הרב קוק זה משהו, משהו, משהו. אז הוא אומר לו, אבל אתה הכרת אותם חכמים, כן? למדת אצל זה, והסבא שלך היה תמיד חכם וזה, אז מה, מה אתה כל כך מתלהב מהרב קוק? אתם לא מבינים שום דבר. כשאני עם רבנים אחרים, זה כמו שאני מסתובב אצל רבי מאיר ורבי יהודה. כשהרב קוק מגיע, זה כמו שישעיהו הנביא בא לבקר. אז אתם משווים בכלל, כן? מספר. בספר הזה, הרעיון איתו, ספר, כן, כן. אני אומר שהרב קוק היה נותן שיעור בשמונה בערב עד אחד בלילה.
אבא?
כן, אבא. היה מדבר, 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 בלי הפסקה, מהר מאוד, ולא נתן זמן לשאלות. ושאחת מכן, הרב קוק היה מפרסם את הנושא של השיעור. אז אנשים היו לומדים על אותו הנושא, כל מה שיש, כל הראשונים, כל האחרונים, הכל, הכל, הכל. אחרי חמש דקות זה כבר לא עזר שום דבר. אז שאלו אותו, נו אז איך זה שאחרי שהכרת אנשים כאלה נהיית אפיקורוס? התחלתי להיות עורך דין וטיפלתי בדתיים. הוא גילה שלא כל הדתיים הם כמו הרב קוק. זה מראה שלך תחילה כבר לא הייתה אמונה אבל חזקה, אבל זה מעניין, כן, הנקודה הזאת. גילה טוב, אנחנו בדף קוף יוד בית. איפה שכתוב, אחרי מותה. תנו רבנן, אחרי מותה ואת כל אשר בא. קוף יוד בית. לא. קוף יוד בית. לא, דף קוף יוד בית. זה בעמוד 223. 223 223 מפה שכתוב אחרי אותה ואת כל אשר בא. כאן אנחנו נראה דברים די מעניינים. הרי ישנה מצווה לא רק להרוג את אנשי עיר הנידחת, אלא גם כן כן אחרי אותה ואת כל אשר בא, אלא גם את השלל של העיר שורפים. השאלה היא באיזה מידה חפץ נחשב כחלק משלל העיר ובאיזה מידה לא, כן? ההימצאות הגיאוגרפית בתוך העיר עדיין איננה עושה את החפץ לחפץ של העיר. למשל, נגיד אני אינני מיושבי עיר הנידחת ויש לי כדור פינג פונג שנפל בתוך חומת עיר הנידחת, כמובן שלא ישרפו את הכדור שלי. זה לא שלל העיר, זה שלי. לא? כלומר, באיזה מידה אנחנו יכולים, כלומר, הבעלות, מה שנקרא, כדורי הפינג פונג של יושבי העיר, הם כן צריכים להישרף, משום שהם שלל העיר. כמובן שהדבר הזה דורש הגדרה, עד היכן הבעלות מתפשטת כדי לשייך את הדבר הזה לעיר ואיפה לא. כי בעצם מה המשמעות? מדוע אנחנו שורפים את הרכוש של יושבי העיר? כי זה חלק מן העיר, זאת אומרת, רכושו של אדם והוא, יש איזשהו קשר אורגני. אני זה לא רק אני, זה גם הציפורניים שלי, גם זה אני. ולא רק הציפורניים שלי, גם הכיסא שלי, זה עולמי. הבעלי חיים שתלויים בי, בני המשפחה שלי, כל זה זה אני. אז עד איכן זה מתפשט? כן, זאת השאלה. תנו רבנן, אחרי מותיו את כל אשר בא, פרט לנכסי צדיקים שבחוץ עלה, ואת כל אשר בא לרבות נכסי צדיקים שבתוכה. כלומר, מה זה הצדיקים? צדיק פה בעניין הזה אינה כוונה דווקא צדיק גמור, אינה כוונה מי שלא עבד עבודה זרה, כן? יכול להיות שיש לו עוד הרבה תיקים אחרים, אבל עבודה זרה הוא לא עבד, אז הוא נקרא צדיק בעניין זה. ואנחנו שורפים את רכושו, אותו אנחנו לא הורגים כי הוא לא חייב מידה, הוא לא עבד עבודה זרה, אבל את רכושו אנחנו כן שורפים. למה? איפה הצדק? ממשיכים, כן? שללה ולא שלל שמיים. ואת כל שללה, הביטוי ואת, לרבות נכסי רשעים שבחוץ עלה. כלומר, אם יש רכוש ששייך לעובד עבודה זרה שבירה נדחת, והרכוש הזה מופקד מחוץ לעיר, אף על פי כן גם הוא נשרף. אמר רבי שמעון, מפני מה אמרה תורה נכסי צדיקים שבתוכה יובדו? למה? תשובה, מי גרם להם שידורו בתוכה? ממונם, לפיכך ממונם עבד. כלומר, זו עיר של רשעים ואתה גר שם? אז אנחנו אותך לא נערוב, אנחנו נאבד את מה שקושר אותך לעיר הזאת. מה זה? מה ממון? אם בא לתקן, אז איך זה שהם עובדים עבודה זרה? לא הצליח, זה צריך לעזוב. זאת הבעיה.
יש תקופה מסוימת, אבל...
תקופה, כן, בסדר. אגב, עד שמבררים, שמחדו עבודה זרה, וכל העיר וכו', זה לא כך זמן, כן? טוב, זה דנו בזה, לא גמרי פשוט. אבל לכל פנים, זה שצדיקים אינם יצורים נויטרליים. כל אדם בכלל אינם נויטרליים. יש לו קשר כלשהו עם החברה. או קשר של השפעה, או קשר של קבלה. אם החברה מקולקלת ויש אדם קשר בקרבה, זה סימן שבמקום להשפיע הוא מקבל. אם כן, גם בו דבקה הרעה במידת מה. זה כמו שמשל שאומרים, כשצדיק מוליד רשע, הבן נקרא רשע בן רשע, אבל אבא שלו צדיק. זה שהבן רשע, הוא הוציא אל הפועל אופציה אפשרות של רשעות שהייתה באב ושנתגלתה רק בבן. אם כן, הוא רשע בן הרשע שבצדיק. נכון, מוציא אל הפועל משהו בתוך אברהם שעוד לא היה מזוקק. לכן אברהם איננו היהודי הראשון, אלא הוא הסבא שלנו. רק מיעקב ואילך אנחנו מדברים על המשרד. זה, הגמרא מספרת, יש זה מדרש כזה בגמרא, שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא עושה סעודה גדולה לצדיקים. בסוף הסעודה הוא אומר, טוב, עכשיו נברך ברכת המזון. מי מזמן? מבקשים מאברהם, אולי אתה רוצה אברהם לזמן? לא יכול, יצא ממני ישמעאל, יש בו חיסרון. ליצחק, אולי אתה רוצה? יצא ממני עשיו. אז אולי יעקב יתכבד בזימון? לא יכול, נשאתי שתי אחיות. אז אולי משה, לא נכנסתי לארץ ישראל. אולי יהושע, הוא אומר, לא יכול, לא היה לי בן. אז אולי דוד, כן, דוד אומר, כן, אני עושה קידוש, כוס ישועות לסר ובשם השם. שאלה גדולה, מה עם בת שבע, ומה עם זה, ומה עם זה, דוד המלך לא אכפת לו, עושה את הקידוש. זה מדרש נפלא, שלעצמו ראוי ללימוד. אבל למה דיברתי על זה? כן, בגלל השאלה שלך. שיש פגם באברהם, זה לא פגם של רשעות, אבל זה משהו בו שעושה שהזהות שלו עדיין איננה הזהות של עם ישראל.
מנשה היה רשע,
רשע מרושע. סימן שחזקיה אביו היה בו שורש שאפשר את הנטייה הזו.
היו גדולי ישראל ממש שיצאו מהם
ירדים. בסדר, נכון. אתה רוצה שאני אגיד על זה? גם על משה. למה משה הבן שלו עבד עבודה זרה? חז"ל אומרים, כי כתוב, ויואל משה לשבת את האיש שהוא נשבע ליתרו שהוא לא יצא ממדיין בלי רשותו. חז"ל אומרים, לפיכך בנו עבד עבודה זרה. כי להישבע, להישאר בחוץ לארץ, זה עבודה זרה. כל הדר בחוץ לארץ, כי לא עבד עבודה זרה. אם כן, הבן של משה גילה את הנטייה הזו. נכון? ובאמת הגמרא שואלת, מדוע הוא עבד עבודה זרה? הנכד של משה, שאלו את הנכד של משה, למה אתה עובד עבודה זרה? הוא אומר, כי ככה סבא שלי אמר לי. כן, אבל מה המדרש הזה רוצה לומר? לא, הסבא שלו שמע זה שאמר לי, אבי אבא, כן, שמע לי משה, שאמר, לעולם יעבוד אדם עבודה זרה ואל יזדקק לבריות, ואני צריך כסף, וזה אני עובד עבודה זרה, כאן אני מרוויח קצת כסף. עכשיו, מה משה התכוון? שואלת הגמרא, אז מה הוא אומר? לא, הוא התכוון, אפילו יעבוד עבודה שהיא זרה לו, ולא יזדקק לבריאות. כלומר, תעבוד במקצוע שלא מתאים לך כל כך, אבל לפחות שלא תצטרך לפשוט את הידיים. כלומר, מה פירוש הדבר הזה? שהמוכנות של משה, ההוראה של משה, שאדם יכול לעבוד עבודה שהיא זרה לו, היא יכולה להתפשט עד כדי היתר עבודה זרה ממש. לכן זה נמצא במשה. נכון? וזה גם קשור לעובדה שמשה לא נכנס לארץ ישראל. כן? קשור.
לזה יש לסיים כשאומרים הגדול הגיבור והנורא.
מה?
יש נוראות במציאות. המציאות זה לא...
זה רציני, זה רציני.
זה מאוד רציני, זאת אומרת שאם אנשים כאלה ויש...
אבל זה לא אומר שהם רשעים, זה לא אומר שיש להם פגם. אצלם דווקא הפגם הזה הוא טוב. כשהוא עובר לדור הבא, הפגם הזה הופך להיות פגם ממש. למשל, המשנה במסכת אבות אומרת ככה: לעולם יהיה אדם נוח כהלל ולא קפדן כשמאי. מסקנה, שמאי לא בסדר. נכון? הוא עובר על דברי המשנה. המשנה לא אמרה את זה. המשנה אומרת ככה: אם אתה הלל, תהיה הלל. אם אתה שמאי, תהיה שמאי. אם אתה לא הלל ולא שמאי, אלא אתה צריך לקחת דוגמה ממישהו, אתה צריך להיות קח דוגמה מהלל, לא דוגמה משמאי. כי אם אתה תיקח דוגמה משמאי, אתה תהיה מקולקל, לא תדע להיות כמו. כן? כלומר, יש דברים שאצל אותו צדיק הם חלק אינטגרלי מהצדקות שלו. זה אפילו מוסיף לו חן. אבל כשזה עובר לדור הבא, או לתלמידים שלו, זה הופך להיות קלקול. נכון? לא, זה משפריץ ממנו. כן, ככה הוא בנו. אז אצלו, כיוון שזה מחובר לעוד הרבה דברים טובים, אז זה מועיל. ואחר כך באים התלמידים ומפרקים. זה לוקח קצת מזה, קצת מזה, קצת מזה, קצת מזה, זה מקולקל.
ואיך ידעת?
לכן, אומר הרב קוק, צריך להיזהר מדבקות הווייתית ברב. אלא צריך דבקות לימודית ולא דבקות הווייתית. מדוע? וזה ביקורת נגד החסידות, כן? עכשיו, אומר הרב, איך אפשר להישאר בלי דבקות הווייתית? חייבים. אומר, יש פתרון. צריך פשוט להתחבר לצדיק כלל ישראלי, שזה עם ישראל. כלומר, עם ישראל אין בו את הפגם הזה, בכללו. כלומר, עם ישראל כאומה זה צדיק אחד גדול, ללא פגמים. כן, שנאמר, כולך יפה, רעייתי ומומן בך. אם לוקחים קצת מעם ישראל, קצת פה, קצת פה, קצת שם, כל פעם יש פגם. אתה לוקח את הכלל, אין פגם. לכן, אדם שרוצה להידבק נפש בנפש, שידבק עם הנפש של כלל ישראל.
בסדר, אבל אין לו
כאן
ישראל, יש לו רב.
עם הרב ילמד.
אבל לא, אבל קשר נפשי לא...
קשר נפשי זה עירות.
למה הוויה, למה הוויה כבר הרב גורם לפירוק הזה ולהידבק?
לא, זה לא ככה. התלמיד הוא תמיד יותר קטן מן הרב, ולכן הוא קולט מן הרב גם את הרע. והרע אצל התלמיד הוא רע גמור. בדיוק, כיוון שזה לא עבר דרך השכל. מה שאין כן, כלפי כלל כנסת ישראל, אין בעיה כזאת, אין רע בכנסת ישראל. מה שאין כן, אצל הרב יש רע. זה מה ששאל הרב אבינר את הרב צבי יהודה: האם יש סכנה להידבק בצדיק כלל ישראל? אז הוא אמר לו: אין סכנה. טוב.
מישהו,
למה אנשים הוציאו
מלך
בשלוש ימים?
אם זה ברור שהיה
בתוכו
משהו רע,
שהאמור
היה לתת
על הפועל,
הוא רצה למנוע את
היציאה
לפועל,
זה בדיוק העניין, אסור לו למנוע את היציאה לפועל. זה חלק מן ההשגחה ההיסטורית. כלומר, ריבונו של עולם מעוניין שיהיו רשעים כמנשה בעולם, אל תפריע לו. הוא רוצה רשעים כמנשה.
לא יפריע לרשע?
לא להפריע לקדוש ברוך הוא להביא רשעים לעולם.
אני
חושב שישעיהו
הנביא אמר את זה,
זה לא חזה שהוא רוצה לבוא על ידי הנכד שלו. לא, הוא חשב אולי שהקדוש ברוך הוא גוזר, צדיק מבטל. לא הצליח. איפה היינו? כן, אז כן, בגלל האחריות של הצדיקים. כן, אבל מה זה קשור היה לעניין? צדיק בן רשע. כן, בגלל זה. כן, שצדיק בן רשע, בסדר, רשע בן צדיק זה רשע בן רשע. כן, למה דיברנו? אבל איך הגענו לזה?
הצדיקים
שיושבים
בעיר ולא משפיעים.
כן, אז זה סימן שגם בהם, זו, גם בהם דבק משהו. וזה בא לידי ביטוי בממונה. אמר מור, ואת כל שללה תקבוץ לרבות נכסי רשעים שבחוצלה. כאן אנחנו נכנסים בסוגיה לשאלה מאוד בעייתית. אנחנו אמרנו נכסי צדיקים שבתוכה מצרפים. עכשיו, מתי נכסי רשעים שמחוץ לעיר נחשבים של הרשע הזה? למשל חשבון בנק שלו, כן? צריך, או למשל פקדונות שהוא יפקיד. אז איזה מקום יש לו קשר אורגני דרך הכלכלה, כן? דרך קשר כלכלי עם החוץ. והדבר הזה יכול להישאל בכל מישור, בכל מיני מישורים של נכסים: דומם, צומח, חי, מדבר. מה עם הדומם שיש לאדם הזה מחוץ לעיר? מטבעות זהב שלו למשל, כן? תכשיטים שלו. הבה נראה. אמר רב חסדא, ונקבצים לתוכה. מה זה נקבצים לתוכה? צריך שתהיה אפשרות באותו יום להביא אותם לעיר. אם הם כבר רחוקים מבחינה גיאוגרפית, הם כבר שייכים למערכת חיים אחרת. זה כבר לא אצלי. לא יודע. האם מדובר גם לפי האמצעים של היום? לא יודע. אמר רב חסדא, פקדונות של אנשי עיר הנידחת מותרים. הוא הפקיד את הנדה, את הכספת שלו, אצל מישהו מחוץ לעיר. זה מותר. איך ידענו? אילי מה דעיר אחרת והתניהו בגבה. אם תגיד שמדובר של מישהו מעיר אחרת, של צדיקים, השקידו שם והם נמצאים שם, שידה זה מותרים. ברור שזה מותר. לאו שללה הוא, הרי לא נאמר אלא שללה, וזה לא שללה, זה שלל עיר אחרת. ואלא גידו, אלא מה תאמר? שמדובר על שלל שלהם, כלומר על פיקדון שלהם, והתניהו בעיר אחרת, שהוצא מחוץ לעיר ונמצא בעיר אחרת. איזה נקבצים לתוכה, אבל מותרים. אם אפשר להביא אותם בו ביום, למה מותר? ואי אין נקבצים לתוכה, האמרה חדזים לה. אם אתה תאמר שאינם נקבצים ולכן מותרים, כבר אמרת את זה, למה אתה חוזר על זה עוד פעם? לא, לעולם בעיר אחרת במשפט דלי בתוכה. מדובר במרד של עיר אחרת שמפקדים בה, ואחד מהסקינן כמובן מדובר כגון דקביל עלי אחריות. מדובר שאנשי עיר הנידחת קיבלו עליה אחריות. עכשיו, קבלת אחריות היא העברת בעלות. למשל, אם יש חמץ של גוי אצלי בבית בפסח, אני עובר אבל יראו ואני מצא או לא? תלוי. אם קיבלתי אחריות על החמץ, אני כן עובר, למרות שזה לא חמץ שלי, אבל יש לי קצת שייכות כיוון שקיבלתי אחריות, אני נוגע בדבר. לא קיבלתי אחריות, לא עובר אבל יראו ואני מצא. כמו כן גם החמץ שלי שנמצא אצל גוי, אם הגוי קיבל אחריות, אני כבר לא עובר אבל יראו ואני מצא.
עצם
הימצאות
ברשות בבעלות שלך, זה כבר חלק
מהחיות. לא. אתה הבאת אצלי הביתה משהו, אני בכלל לא מקבל לזה אחריות. כל מה שיקרה לזה, אני בכלל לא.
שכח מישהו.
לא, אפילו לא שכח. אתה שמת את זה אצלי בבית, אני הסכמתי, אמרתי לך במפורש, אני לא מקבל אחריות ממה שקורה. בעיה שלך. זה לא שלי.
כלומר, הדבר הכי שצריך שמוכרים חמץ לגוי, זה בעצם לתת על זה ממש, רק שיקבל עליו אחריות.
כן, אני חושב שבסוף המסקן של הגמרא זה שגם זה לא מספיק. כן, אני הבאתי מבחינה לתאווה מינה של הגמרא שם. אז כאן אני שואל את השאלה, אם אני הפקדתי בעיר הנידחת משהו והם קיבלו אחריות, האם זה נחשב לממונם או לא? על זה בא רב חסדא ואומר, לא, זה לא נחשב לממונם, למרות שלמשל בחמץ זה כן נחשב, ובדינים אחרים זה גם כן נחשב. בו זה לא נחשב. כן, כמה שמה, מהו זה תימה? כיוון דקביל עלי אחריות, מכיוון שקיבל עליו אחריות, כדיבי דנה, זה כמו שלו, כמה שמה לה. כן, ולכן בא רב חסדא ואומר, לא, זה לא יישרף. מדוע? הדומם, הפקדונות, הם דברים ש... כדי לחבר אותם אל רשעותה של עיר הנידחת, אנחנו זקוקים לפעולה יותר רחבה מאשר רק האחריות. צריך משהו יותר חי שיקשור.
בעלות?
בעלות למשל, זה ודאי שלא.
כן, אבל זה מדבר על החיים. אז כן, אנחנו נעבור כבר לשלב יותר מסובך, בעלות לחצאים. מה תעשי בבעלות לחצאים? למשל, כן? אמר רב חיסדא. לא, לפני כן, כן, זהו. אמר רב חיסדא, בהמה, חציה של עיר הנידחת וחציה של עיר אחרת אסורה, עיסה חציה של עיר הנידחת וחציה של עיר אחרת מותר. מה הייתה? מה? מה הסיבה? בהמה, כמעט זה לפליג אדמיה. בהמה היא כמו חפץ שאיננו מחולק, ולכן אינני יכול לומר זה חצי שלי, חצי שלך, זה לא נכון. הבהמה כולה, לא, אם היא הייתה שחוטה, אז אתה אומר, יש חלק שלי, חלק שלך. אבל הבהמה היא גוף אחד. לא, אתם מקושרים את זה לסוגיה אחרת. יש סוגיה של האם יש ברירה או אין ברירה. כן? כן, כן, למדנו את זה בספר ביצה. לא, אבל יש שאלה אחרת שלכאורה, אני חושב שלא נוגעת לנושא, כי אף על פי שזה דומה. הסוגיה של יש ברירה או אין ברירה. כלומר, האם ברכוש של שותפים אנחנו אומרים שיש כל אחד חלקו מבורר או שאיננו מבורר? כן, אני חושב שזה פה לא נוגע לעניין. כי אנחנו מדברים על מתי דבר נחשב כשללה של העיר ומתי לא. מה שמגדיר דבר כחלק משלל העיר, האם זה קשור בקשר חיים עם העיר הזאת או לא. ולכן אנחנו מסתכלים כאן על הרכוש כחפצים בעלי חיות אורגנית. מכיוון שהבהמה היא בהמה ולא ערמה של איברים, אז אנחנו אומרים, זה דבר אחד, לא ניתן להפרדה. זאת אומרת, זה כבר חי מדי, מה?
במקום אותה לכסף תוכלו.
לא, 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 לא. התורה מדברת על ואת כל שללה תקבוץ ושרפת. כלומר, שצריך שהפעולה היחידה שצריכה לעשות זה לקבוץ ולשרוף. אם זה צריך למכור לקבוץ ולשרוף, זה כבר לא בכלל זה. ולכן, נכון, מחוסר קציצה, אני לא יודע להבין את זה. אז כן, בהמה לא, עיסה כן. שימו לב שדברנו כבר מדומם לצומח ומדבר, לצומח וחי. בצומח עדיין יש אפשרות להפריד בין עיסה שלו לעיסה שלי, אבל בבהמה זה כבר חיות יותר מדי מאוחדת כדי שנוכל לחלוק, ולכן בהמה כזאת אסורה בשימוש. לא נאמר שצריך לשרוף אותה. מה? לא צריך לשרוף, כי הרי יש בה חלק ששייך לאנשים שמחוץ לעיר. אבל אף על פי כן, אינה מותרת בשימוש, כיוון שיש בה... להרוג אותה.
להרוג אותה?
כן. כדי שלא ייקשנו בה.
האם מותר לנות לבשר?
ומה לעשות?
אסור לנות לבשר.
אולי הפתרון יהיה באמת למכור אותה בחתי כסף?
לא, כי הבהמה אסורה, זה כבר חתיכת איסורה. שאלה אחת יכולה להישאל, אם אני אשחט אותה, האם השחיטה הזאת תעשה אותה נבלה? או לא? כשאני שוחט בהמה היא טהורה, נכון? הבשר הזה טהור. אם השחיטה לא הייתה שחיטה כשרה, הבהמה הזאת נבלה והבשר תמת. אז האם, אם אני שוחט שחיטה כשרה בהמה של עיר הנידחת, האם זה נחשב בשחיטה מועילה כדי שהבשר לא יטמע, או שהבשר בכל זאת תמת? כי נאמר שכיוון שהשחיטה הזאת אינה שחיטה המתירה באכילה, זאת לא שחיטה רגילה, ממילא היא כמו נבלה. מה אתה אומר?
ככה צריך להיות. בגלל שיש לה תומה, יש לה...
צריך להרוג את הבהמה.
רגע, יש הגדרה מה שנקרא שחיטה שאיננו מתירה לאכילה?
כן, למשל השחיטה הזאת.
אז יש הנאה?
השחיטה של בהמה של עיר הנידחת.
מותר לתת לחלק? למה אין
לתת לחלק? לתומה. בתרומה, אם זה נגע בתרומה אחר כך.
אז מה זה במקרה זה? הוא רואה שזה שייך
לזה. אותה שאלה שנשאלה לגבי שור המועד. שור המועד צריך לסקול אותו, נכון? ואם אני שוחט שור המועד, האם בשרו מותר או אסור? אסור. למה? שנאמר, השור יסקל ולא יאכל את בשרו. כן? כלומר, בשרו לא יהיה אחר. כלומר, התורה כאן מפורש שאמרה, גם אם אתה תסכול אותו באופן שבשרו יהיה שחוט, לפי כל כללי שחוטה, אבל בכלל אסור לאוכלו. בואו.
ולגוי בוטה?
לא, כי כתוב בתורה, לא יהיה אחר את בשרו, בכל אופן. אפילו באופן המותר. אז גם פה תשאל השאלה, אם אני, הרי הבהמה הזו שלי רנדה אחת, אני צריך להרוג אותה, אסור להשתמש בה. האם בשרה תמה או טהור? האם זאת נבלה או שחוטה? מה? אתה אומר שהיא נבלה, למרות שמבחינה פיזיקלית מה שקרה זה שחיטה, שחיטה כשרה אפילו.
לא חשוב.
אפילו התלמדתי, אני פשוט רוצה ללמוד ללכות שחיטה, ואני, כן, השוחט אומר, תשמע, יש פה בדיוק בהמה של עירה נידחת, אולי תשחט ככה, לפחות, גם אם תעשה טעות זה לא... כן? אז בוא נבדוק את זה. הגמרא דן דנה בזה, כן? בעיר הפיזדה. השאלה היא איך אנחנו מצטים, אם על הטבע או על הדין. זו מחלוקת, אגב, בין אביי לרבא, איך להגדיר מלאכות שונות. למשל, אם אני חותך בשבת מלפפון שחשבתי שהוא תלוש, מתברר שהוא מחובר, האם אני צריך להביא קורבן חטאת או לא? חשבתי שהמלפפון תלוש, אני רואה אותו על השולחן, אז אני חותך מלפפון, זה מותר בשבת. אחרי אני מסתכל, אוי ואבוי, אני רואה שהוא נמשך שמה, יש לו גבעול שמגיע עד האדמה, והמלפפון הזה היה מחובר לאדמה. עברתי על איסור קוצר בשבת, נכון? האם אני צריך להביא קורבן חטאת או לא? מדוע? כי מתי מביאים חטאת? על שוגג. כשעשיתי מלאכה, כן, זאת אומרת צריך שתתקיים מחשבתי. אם אני כתבתי פרח בשבת וחשבתי שמותר, שכחתי שזה אסור, פתאום חשבתי שזה מותר, אז נתקיימה מחשבתי, רציתי באמת לכתוב וכתבתי, לכן אני מביא קורבן חטאת. אבל כאן לא רציתי לקצור, רציתי לחתוך, אז האם זה אסור או לא? האם אני חייב להביא קורבן חטאת או לא? אביי ורבא נחלקו בזה במסכת שבת. אביי אומר, בוודאי שאתה צריך להביא קורבן חטאת. מה רצית לעשות? לחתוך. ומה עשית? חתכת? אם כן, אתה חייב.
לא, אבל אתה לא נאסר על החתיכה, אתה נאסר על קצירה.
אה, זה מה שאומר רבא. רבא אומר, לא חתך, חיתוך אסור. כן? שם יש אפילו משחק מילים. לא חתך, חתיכה זה איסור. כן, הוא לא עשה חיתוך האסור, ולכן החיתוך המותר זה פעולה אחרת, למרות שזה אותה מילה, כן, זה שיתוף השם, אבל זה אותה מילה, זה לא אותו מעשה בכלל. כלומר, מה מבחין בין מעשה למעשה לפי אביי, ומה מבחין בין מעשה למעשה לפי רבא? לפי אביי, מה שמבחין בין מעשה למעשה, זה אם מבחינה פיזית קרה משהו אחר, וכן קרה אותו הדבר, כמעט שנחתך, ולפי רבא, מה שמבחין בין מעשה למעשה, זה התורה. מכיוון שהתורה אסרה את זה ואת זה התירה, זה לא אותו מעשה בכלל.
אבל כל צורה שמתעסק זה אותו מעשה והמחשבה היא לא אותו דבר. אז רבא חולק על כל מצב?
לא.
אביי חולק על כל מצב שאני מתעסק?
לא.
מתעסק אביי אומר שגם?
לא, לא. לפי אביי המצב שמתעסק זה יהיה מתכוון להגביע את התלוש וחתך.